אנחנו הגענו לפרק למד ג' ונראה מה המהר"ל מלמד אותנו כאן בפרק הזה בקשר למשיחיות. כבר התבאר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד עד זמן המלך המשיח, ואז לא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה העולם אחד בלא שום חילוק ופירוד. ומפני כך ישראל אומה יחידה. קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה מצד אחד ועשרת השבטים לבד, ומלך לכל אחת ואחת. ואם שראוי לאומה היחידה האחדות ולא החילוק, אם כל זה מפני שאין עולם הזה מסוגל לאחדות גמור, היה לישראל חילוק המלכות ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה היה מלכותו לזמן מלך המשיח. אם כן, הנושא שבא לידי בירור בפרק הזה זה הנושא של מלכות אחת. כלומר, החידוש במלכות המשיח זה שבימי המשיח תתחדש מלכות אחת. והמהר"ל מתחיל בבירור כללי עמוק. העולם שבו אנחנו נמצאים, עולם הזה, זה עולם שעדיין לא יכולה להתגלות בו האחדות הראשיתית. והיא, הרי האחדות הראשיתית, היא כמובן באה מהשם אחד. הבורא הוא אחד, ראוי שהבריאה תהיה אחת. מה זה בריאה אחת? הכל בהרמוניה, והכל בתאום, והכל בשלימות, והכל בהנהגה אחדותית. הכל תחת סיסמה אחת. העולם שלנו הוא עולם החומר. עולם החומר זה עולם הפירוד. מן האפר באת ואל האפר תשוב. מה זה האפר? חלקיקים נפרדים. צריך מים, צריך ללוש, וכדי שזה לא ייפרד, צריך להנפיח בגוף של האדם נפש אחת. אם לא הנפש האחת שהייתה שוכנת בגופו של האדם, מיד הכל היה מתפרק. ההוכחה שכשחז ושלום האדם חולה, העסק מתפרק. כיוון שהקשר בין הגוף לבין הנפש נחלש, אז יש התפרקות. הגוף מתפרק. הוא נוטה להתפרקות. נטיית הגוף החומרי הוא להתפרק. החלקיקים הולכים ונפרדים. ומה שמחזיק אותו זה המציאות הפנימית האחדותית. הנפש האחת. מה שנכון במדרגה הפרטית האישית זה נכון גם במדרגה הלאומית הקולקטיבית. הגוף הלאומי נוטה להיפרד. ההוכחה שזה לא לקח הרבה זמן עד שהייתה התפלגות המלכות. דוד, שלמה, זהו, זה נגמר. כן, זה תמיד, כשמדברים על מלכות דוד, תמיד כוללים את שלמה. דוד הוא שלמה. כי דוד ושלמה זה בעצם דבר אחד. כבר הסברתי את זה גם ביחס למקדש. שבעצם זה נקרא שהמקדש נבנה על ידי דוד ושלמה. זאת אומרת, זה חוליה אחת. טוב, אז נו, כמה זמן כבר היה? כמה עשרות שנים? מתפרק. למה? כי המציאות של העולם הזה זה פירוד. טוב, למדנו לכך. אחרי שמאות שנים אנחנו חלינו במחלה הזאת, התפלגות המלכות, בטח בבית שני יהיה הרבה יותר טוב. מה הרבה יותר טוב? הנה ניצחון החשמונאים, ניצחנו את היוונים. ושני אחים מתחילים לריב. אחד קורת ברית עם היוונים, השני קורת ברית עם הרומאים. ולבסוף חורבן. למה? צינת חינם, מתפרקים. העולם שלנו הוא עולם שמושך לכיוון הפירוק. לכיוון הפירוט. אם כן, אורקנוס ואריסטובולוס. רש"י מביא את זה אפילו בפירושו על שיר השירים. ידוע, החשמונאים לא הצליחו להחזיק זמן, הרבה זמן. הם ניצחו את היוונים, היה אדיר. ואחרי זה, כן, הם יחזיקו נכון. המלכות נמשכה יותר מ-200 שנה, אומר הרמב״ם. אבל בהנהגת האומה, מחלוקות, פירודים, חילוקים, מריבות, עד שבסוף זה הגיע למצב נורא. אחד מן האחים היה בתוך ירושלים, השני עשה מצור עליו מבחוץ. אחד קרת ברית עם היוונים, השני קרת ברית עם הרומאים. ככה הרומאים נכנסו לארץ. הרומאים נכנסו לארץ כי קיבלו הזמנה רשמית לבוא, לתמוך באחד מן האחים נגד אחיו. אז אמרו, טוב, אם אתם מזמינים אותנו, אם אתם צריכים אותנו, אין לנו ברירה, אנחנו באים. ומאז הרומאים באו לארץ, אחר כך הרגישו טוב פה, וכבר לא רצו לעזוב. ולבסוף, קטסטרופה. זאת אומרת, אנחנו מן ההיסטוריה לומדים שהעולם הטבעי הוא עולם של פירוד. אבל זה לא מתאים לנו. כי עלינו נאמר, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אז אולי נעשה פדרציה. קונפדרציה. כלומר, כל שבט עצמאי. ולצרכים פנימיים, כל אחד ידאג לעצמו, וכלפי חוץ נעשה ברית. כמו מקום, יש מקום אחד, שהרב ציודה התנגד שיקראו למקום הזה בשם הזה, קוראים לו ארצות הברית. הוא לא הסכים שככה יקראו למקום הזה ארצות הברית, כי הברית זה רק אנחנו, רק לנו יש ברית. אז הוא לא הסכים שיקראו למקום הזה ארצות הברית, אמריקה. מה הם עשו? כל מדינה לעצמה, יש לה מושל משלה, אבל לצורכי הגנה ומדיניות חוץ, טוב, נהיה ביחד. למה זה לא עובד? אצלנו זה לא יכול לעבוד. למה? כי אנחנו באמת לא שייכים למדרגה הזאת. אנחנו שייכים למדרגה אחדותית, אבסולוטית. לכן בזמן בית ראשון, שתי המלכויות, כל הזמן היו במתח אדיר ונלחמו זה בזו. מחבל לך, אתה מלכות יהודה, זה מלכות ישראל. לא! למה? כי אנחנו צריכים להיות מלכות אחת. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. הרגישו שהמציאות הזאת של התפלגות המלכות זה לא המציאות הטבעית. זה מציאות שהיא לא טבעית לנו, נכון, אבל העולם שבו אנחנו חיים הוא מושך כלפי חוץ. הוא גורם למתחים של פירוד ושל פירוק. אז בינתיים זה לא התגלה. כלומר, אף על פי שבמהות אנחנו עם אחד, בגלוי, בפועל, אנחנו לא מצליחים לממש את המהות שלנו. כמה זמן? אף פעם לא נממש את המהות שלנו? לא, יש לנו כלל גדול בחיים. כדאי לי ללמוד אותו. הכלל אומר ככה, הסוף כמו ההתחלה. זאת אומרת, יש אנשים שבודקים את המצב לפי האמצע. לא, לפי האמצע זה לא שיטה טובה לבדוק את המצב. כיוון שהייתה לנו מלכות אחת, מלכות דוד ושלמה, סופנו לגלות את המלכות האחת הזאת באחרית הימים. ומה שבאמצע זה דרך מעבר. זה לא המצב הסופי. אם אף פעם לא היינו מצליחים להיות עם אחד, אז זה היה מדהיג. זה אולי היה באמת מתאים יותר שנהיה, נגיד כמו באירופה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהם שוק המאוחד. כלומר, נשתף פעולה למכור עגבניות. נהיה עם של מלפפונים. אתה תמכור לי מלפפונים, אני אמכור לך תפוזים. איזה אינטרסים. עושים הסכמים לצורך כלכלה. מה שקובע זה כסף. אבל אנחנו לא זה. כן, מה רצית להגיד?
אני הולך, השמונאים כן יצאו לשלם את זה. גם עליהם באו בטענות על זה.
שמה?
נכדו כהונה גדולה במלכות. הם כן יסו לעשות.
זה עוד פרשה. אתה מדבר עכשיו על פרשה נוספת.
לא, אני מדבר על זה שהם ניסו להיכנס לאיחוד הזה. הם לא ניסו להפריד. באופן עקרוני המלכות והכהונה גדולה צריכה להיות מופרדת.
כן, אבל זה מה שאתה אומר עכשיו, מדובר על ערכים. יש ערך אחד שנקרא כהונה, ויש ערך אחר שנקרא מלכות. אני מדבר על תקופת בית ראשון, שבה מלכות ומלכות, מלכות, תכף נראה ונראה, שמדובר על מלכות מבית יהודה ומלכות מבית יוסף. מלכות ומלכות, לא מלכות וכהונה. מה שיש, הרמב"ן מביא את הטענה הזאת שהחשמונאים ניסו לעשות משני ערכים דבר אחד, זה עוד סיפור. הכהונה יש לה תפקיד, התפקיד העיקרי של הכהונה הוא תפקיד פנימי. הכהונה עובדת על הפנימיות של המציאות הלאומית. כלומר היא עוסקת באלוקיי נשמה שנתת בי תאורה. המלכות עוסקת במגע עם החוץ. נכון שצריך להיות שיתוף פעולה. ולכן הרמב״ם בהלכות מלכים מביא איך צריכים להיות היחסים בין מלך וכהן גדול.
המשיח לא יהיה כהן?
המשיח לא יהיה כהן. המשיח הוא משיח. הוא עוסק במלכות, הוא תלמיד חכם, שלא היה כמותו. אבל זה כמובן לא במקום הכהונה. יהיה מקדש, ובמקדש תהיה כהונה. הכהונה מתעסקת בפנימיות, היא מתעסקת בנשמה. המלכות היא מתעסקת בלהוציא את האור הפנימי הנשמתי להארת העולם כולו. זה מה שדוד המלך עושה. בזמן דוד המלך היה כהן, וכל הזמן דוד המלך היה פונה אליו לקבל תשובות באורים ותומים. זאת אומרת, יש חלק פנימי נסתר, זה הכהונה. הכהן הגדול לא יוצא מן המקדש. הוא שייך למדרגה הפנימית שלא צריכה לבוא במגע עם המציאות החיצונית. המלך, מכוח זה, הוא יכול לצאת ולכבוש את כל העולם. והוא בא במגע עם כל המציאות החיצונית. זה עוד סיפור מה שהיה עם החשמונאים. החשמונאים, הם אולי חשבו שבאמת ככה יצליחו להציל את המלכות על ידי שיחברו אותה לכהונה. בהתחלה כמובן זאת לא הייתה הכוונה, והמלחמה נגד יוון הייתה מלחמה רוחנית, לכן היא הייתה צריכה להתגלגל דווקא על ידי כהנים. זה שאחר כך הכהונה גם רצה מלכות, זה עוד חשבון. אבל פה אנחנו לומדים עיקרון. העיקרון הזה הוא חשוב מאוד. כן? והרב קוק בספר אורות מברר בדיוק את הנקודה הזאת, שמצד המהות אנחנו עם אחד. האחדות הסגולית, הוא מבדיל בין האחדות של ישראל, שהיא האחדות הסגולית, לבין האחדות של העמים, שהיא אחדות מלאכותית, שבונים אותה. בונים לשתף פעולה עם השני. זה לא מתחיל באחד, זה מתחיל בפירוד. וזה מתוך צורך, לומדים לשתף פעולה. מישראל לא ככה. אנחנו באמת במדרגה שעדיין לא מתאימה לעולם הזה. המדרגה של ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, זו מדרגה שהיא כבר מתאימה למציאות המתוקנת של העולם. של, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז יוכל להתגלות הגוי האחד. אבל בינתיים אנחנו נמצאים בעולם שמושך לכיוון של פירוד. והנה זה נתגלה בנו, מזה סבלנו מאוד.
למה
למה העולם שלנו מושך לפירוד? כי העולם שלנו, העולם הזה, הוא שייך למדרגה טבעית, ומדרגה טבעית זה מדרגה חומרית. החומר הוא לשינוי. החומר הוא לא היסוד. של האי השתנות זה הנצח, זה המציאות האלוקית שהיא לא תלויה בהרכבה של חומר זה בחומר אחר. המציאות הטבעית היא מציאות של הרכבה, דבר שמורכב, זה אומר שלפני זה הוא היה פירודי, הרכבת אותו וחיברת אותו, ולבסוף מה יקרה? הוא יתפרק חזרה. אתה לוקח עץ, שני חתיכות עצים, אתה מדביק אותן, נכון? נו, שמת דבק מאוד חזק. אחרי כמה שנים, הנה, זה נגמר. שני החלקים מתפרדים. למה? כי הם התחילו כחלק מפורד. כל המציאות הטבעית החומרית היא מציאות של הרכבה. דבר שהוא, זה מדרגה. זה מדרגת המורכבים. יש לעומת מדרגת המורכבים, מדרגת הפשוטים. שזה דבר כולל שהוא לא בנוי מהרכבים. דבר שהוא בנוי מהרכב, סופו להתפרק, סופו להיפרד. המציאות האלוקית היא מציאות כוללת, לא חסר הדבר. לכן היא אחת. היא לא בנויה מדבר ועוד דבר. באותו רגע שאנחנו מבינים שהעולם שלנו הוא חסר, זה אומר שכל חלק צריך חלק אחר כדי לבוא להשלים אותו. זה מה שזה אומר. אם אתה צריך הרכבה, זה אומר שהחלק הנרכב על ידי החלק הנוסף, לבדו הוא לא היה שלם. רק המציאות האלוקית שכוללת הכל והיא אחד אחד פשוט, היא בלי הרכבה. לכן היא גם לא מתפרקת. עכשיו, המדרגה של ישראל היא מדרגה הזאת. היא המדרגה של ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אחד. אנחנו מתחילים באחד, לכן סופנו לאחד. באמצע, כיוון שאנחנו נמצאים במציאות כפי שאנחנו מכירים אותה, אז אנחנו עוברים את הפרוסדור הזה של מלכות שהיא לא שלמה. ברור שכל אחת משתי המלכויות האלה שהמהר"ל מזכיר כאן, בזמן בית ראשון, כל אחת מן המלכויות האלה לא הייתה שלמה. למשל, מלכות אחת כללה 10 שבטים. אז היא מלכות הרבה יותר חזקה, היא מלכות הרבה יותר גדולה. היא כוללת רוב רובו של העם, 10 שבטים. זה מלכות אדירה, נכון? והיא הייתה חלשה. למה? כי לא היה לה מקדש. המלכות, מלכות יהודה, מה היא? סך הכל, שבט יהודה ושבט בנימין. נו, מה זה?
אבל יש להם מקדש.
אבל יש לה מקדש. כלומר, כל אחת משתי המלכויות חסרה מה שיש לשנייה. לאחת יש את המציאות הקולקטיבית הגדולה, 10 שבטים. לשנייה, שאגב, עוד דבר אחד, איפה היו רוב הנביאים בזמן בית ראשון? כמעט כולם.
ביהודה.
איפה הם היו?
ביהודה.
הם היו במלכות ישראל. רוב הנביאים, כמעט כל הנבואה שאנחנו קוראים עליה בתנ"ך, זה מלכות ישראל.
זה
בא להוכיח שבמלכות ישראל היה כוח מאוד גדול. שמה מסתובב אליהו הנביא? איפה מסתובב אליהו הנביא? 10 השבטים. איפה אליהו הנביא מסתובב? הוא מסתובב ליד בית המקדש? מה פתאום? הוא עם אחיו. איפה הוא מסתובב? הוא עם אחיו. איפה אלישע שעושה ניסים על שמאל ועל ימין? איפה הוא מסתובב? בשומרון. איפה שעובדי עבודה זרה? הוא אומר למלך ישראל, אני לא מוכן להסתכל עליך בפנים. מה קרה? אני לא מסתכל בפנים של אנשים רשעים. עובד עבודה זרה שכמוך. מזל שפה יש מלך יהודה, כי באותה מלחמה הם הסכימו לצאת ביחד. זאת אומרת, צריך להבין, כל מלכות היה לה מה שלא היה לשנייה. אז לאחת יש את המקדש. אתה רוצה יותר מזה? לשנייה יש את הנבואה. לאחת יש את כל הכוח של 10 שבטים. זה, 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 זה כוח עצום. 10 שבטים. מתוך 12, 10 שבטים. ושבטים שגדולים בעשייה. אבל מצד שני, שמה במלכות יהודה, יש עיקר המלכות, שבט יהודה, מזרע בית דוד. אז שני הכוחות האלה כל הזמן מחפשים, אגב, הכוחות האלה כל הזמן מחפשים אחד את השני, כל הזמן. אז לפעמים, לעתים מאוד רחוקות, שני הכוחות האלה מצליחים לשתף פעולה, והרבה פעמים רבים. הרבה פעמים בהתנגשות. למה? זה התנגשות של למה אתה לא איתי? למה אתה לוקח לי את הכוח שהייתי צריך? למה אנחנו לא מצליחים להיות אחד? אבל זאת המציאות של העולם הזה. למה חשוב מאוד להבין את זה? כדי לדעת מה הולך להופיע באחרית הימים. מה הולך להתחולל? מה הולך להשתנות? יפה מאוד, יפה מאוד. אתה אומר דבר מאוד יפה ומאוד חשוב. כי הרבה פעמים מדברים על צריכים אחדות בעם. בסדר? הסיסמה ידועה וטובה. אבל אתה רואה שאתה נשאר מתוסכל. למה? על מה אתה מדבר? מה עושים? קמים ואומרים לאנשים, טוב, צריכים להתאחד. אלא מדובר בהופעה של רובד מאוד פנימי של המציאות הישראלית. הרובד הזה, העמוק הזה, שצריך לצמוח ולהופיע מבעד כל המסכים והמפריעים שפועלים למנוע את הופעת אותה אחדות. זה לא באופן מלאכותי, נגיד, לא, רבותיי, בואו נהיה אחים. לא על זה מדובר, זה לא המשחק הזה. זה לא שם המשחק. שם המשחק זה לחפור מספיק עמוק במציאות הישראלית האמיתית, עד שאתה חושף את המעיין של אומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ, שבועט ודוחה הצידה את כל הצדדים האחרים של המציאות שמושכים אותו לאי אחדות. מי שמדבר על אחדות, הוא צריך להיות מאוד עירני למה שמונע בדיוק את האחדות. כי כל הכיוונים הסובבים אותנו, הם פועלים ביודעין ובלא יודעין למניעת הופעת האחדות הזאת הישראלית הגמורה. זה החשבון האמיתי. התורה באה ואומרת ככה, תדעו לכם, מה יש? אתם תנקצו לארץ ישראל, ואתם בסכנה גדולה. מה זאת אומרת? אם נכנס לארץ ישראל, נכבוש אותה, נהיה בבית. נכון או לא? לא. אתם תיכנסו לארץ, התורה חוזרת על זה ומשננת את זה, ואתה לא מבין מה היא רוצה. תדעו לכם, אתם תהיו בסכנה גדולה. למה? בגלל עובדי עבודה זרה שבא. מה זאת אומרת? נעיף אותם לכל הכיוונים. אנחנו נשתחרר בכלל. מה זאת אומרת? מה? אני בא דת לכבוש, אני אתיישב פה, ואני אהיה פה לבד, בעל הבית. תיזהר. אתה עוד לא יודע מה שמחכה לך. אתה נכנס לארץ ישראל על דעת להיות ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אבל ההופעה של הגוי האחד הזה מחייבת התמודדות עם כל הגורמים שימשכו אותך החוצה. שיפעלו עליך לפרק אותך לרסיסים. כי כל התרבות האלילית היא לפרק את האחדות לרסיסים. מה זה אלוהים אחרים? הרמב״ם כותב שכל מגמת התורה היא מלחמה נגד עבודה זרה. שמעתם דבר כזה? ככה כותב הרמב״ם. כל מגמת התורה זה מלחמה נגד עבודה זרה. איזה עבודה זרה? מי מדבר? איפה אתה רואה פה פסילים, מלילים? על מה אתה מדבר בכלל? נועל, מה קרה בדיוק לנו כשנכנסנו לארץ? פאף! בזה נפלנו. שמה? שהתפרקנו. ממה? ממה התפרקנו בדיוק? זה הולך הבעל, זה הולך אחרי השטורת, זה הולך אחרי זה, וכל אחד הולך לא לכיוון שלו. כל אחד לוקח לו את העבודה זרה שלו. היא מפרקת את המציאות האחדותית, המציאות האלילית. והיא לא השתנתה בזה, למרות שהיא לקחה כל מיני תחפושות וכל מיני בגדים. היא כולה פירוק המציאות האחדותית. והתורה מזהירה אותנו, עם זה תצטרך להתמודד. אתה נכנס עם אחד, ותיזהר לך שלא תתקל באותם הגורמים שיפרקו אותך לרסיסים. מה הייתה הפעולה הראשונה של אותו מלך שקם אחרי שלמה? פעולה ראשונה. ונהיה מלך על עשרת השבטים, התפלגות המלכות. דבר ראשון, שני עגלי זהב, לא אחד. אחד זה פסה. זה היה בזמן העגל. שניים. ולחסים מחסום ולא לתת לעלות לרגל ירושלים. מאיפה בדיוק זה בא? מה קרה? זה דבר שהוא יסודי מאוד. ובאחרית הימים, כשאנחנו בדרך לחשוף את האחדות הגמורה שלנו, כי זה הופעת המשיח, אתה רוצה לדעת מה זה הופעת המשיח? אני אסביר לך בדיוק מה זה הופעת המשיח. המהר"ל כאן מגלה לנו את הסוד. למה הוא כותב את הפרק הזה? הופעת המשיח זה חשיפת הגוי האחד הזה, שפעם אחת זה הופיע בהיסטוריה שלנו בזמן דוד ושלמה, ופף נעלם לאלפי שנים. פף נעלם לאלפי שנים. איפה זה נעלם? איפה זה נעלם? אלפי שנים, פף, נעלם. היה לנו את זה בזמן דוד ושלמה, טעמנו קצת, המחיה מה שהיה שם, כמו שהתנך מתאר בדיוק מה שהיה בזמן דוד ושלמה, זה בכלל אין לנו מושג איך בדיוק לתאר את המציאות הזאת, ופתאום החזיק מעמד כמה עשרות שנים, נעלם. אומר המהר"ל, אתה יודע מה זה משיח? זה הופעה של אותה אחדות שנעלמה. זה, אם אתה עובד על זה, אז אתה עובד על הדבר הנכון. אבל בשביל זה צריך לחשוף את אותה מדרגה שקיימת באומה. ואתה צריך להתמודד עם כל הדברים שיפעלו שהיא לא תופיע. וכל הגורמים שיפעלו שלא תופיע, זה בדיוק אותם הגורמים שמושכים אותך החוצה. שאומרים לך, אדוני, אני שייך לזה, ואתה שייך לזה, והוא שייך להוא, וכל אחד שייך למשהו אחר, ואתם לא שייכים בכלל אחד לשני. יש העם של תל אביב, ועם של ירושלים, ועם של יהודה ושומרון, ועם של עיירות הפיתוח, והעם של התימנים, ועם של הספרדים, ועם של אשכנזים. מה הקשר ביניכם בכלל? אתה תצטרך להתמודד עם זה. יכתבו לך על זה דוקטורטים. פרופסורים ירצו על זה באוניברסיטה. שאין שום קשר. זה הופעת המשיח. על זה יהיה המאבק הגדול. לכן התקופה הזאת היא כל כך קשה. כי משל למה הדבר דומה? זה לא משל שלי. זה לא המשל שלי. הוא מופיע במקורות קודש. האפרוח בתוך הביצה, והוא צמא דופק שמה חזק ורוצה לשבור את הקליפה. והקליפה היא חזקה. וכל עוד האפרוח לא מספיק חזק, הוא דופק וזה לא נשבר. ושלב מסוים הוא במצוקה. אם הוא לא מצליח לדפוק את, את הקליפה של הביצה כמו שצריך, והקליפה לא נשברת, הוא עלול למות. כי כבר אין לו חמצן, אין לו את מספיק מזון בתוך הביצה. אז צריך לתת לו הרבה כוח כדי לשבור את הביצה, את הקליפה של הביצה. אבל לפרוח אחד. כן.
מלכות
ודוד.
זה מלכות שהיא מלכות של דוד, נכון?
כן, בזמן דוד, כן. דוד, וזה גם לא, גם בזמן דוד היו בעיות. אז אם לזה אתה מתכוון, כמה אתה צודק, גם בזמן דוד. אבל הייתה תקופה מסוימת בזמן מלכות בדוד שהייתה מלכות אחדותית. אחר כך כבר התחילו לו הצרות, אבשלום, ואחר כך שבע בן ביכי, אבל הוא הצליח להחזיק. ובזמן דוד הייתה, הוא היה מלך אחד על כולם, וכולם קיבלו את מלכותו. והיו מדי פעם, כמובן, דברים שביסחו, שאתה כל הזמן צריך לעבוד על זה. אפילו בזמן דוד צריך לעבוד על מלכות בית דוד. זה הפלא הגדול. גם בזמן דוד אתה צריך לעבוד על מלכות בית דוד. הנה, אבשלום מחליט שהוא מורד.
אז אפשר להגיד, הייתה אחדות, הכי קרוב לאחדות השלמה, לא הייתה אחדות שלמה לגמרי.
בזה אתה צודק. כי אם הייתה אחדות שלמה לגמרי, זה היה בלתי הפיך. העובדה שיכולנו לעבור ממצב של מלכות אחת בזמן דוד, אחר כך לפירוק המלכות, אז זה סימן שזה לא. זה נכון. המלכות השלמה לגמרי, האחדותית, הגמורה, זה יהיה רק בזמן המשיח. זה בדיוק בזה. מלך המשיח הוא עולה על מה שקדם. הוא מביא את אותה שלמות לעולם. שלמות שהייתה עד עכשיו חסרה, שלא עמדה. לא, המציאות הטבעית, העולמית, כן, כמו שהרב גם מסביר באורות, שהמציאות העולמית גם היא לא אפשרה כל כך את זה, היא לא נתנה לדבר הזה להופיע. הייתה התנגדות מאוד, מאוד חריפה. המציאות הפירודית העולמית, מה היה בכלל בעולם באותו זמן? הרי אף היסטוריון לא מצליח בדיוק לתאר אפילו את זה. איך היה המצב בעולם אז? איך הכל היה בפירוד נורא, ואליליות, ועל כל דבר, וכל אחד בפינה שלו, החיים שלו לא שווים קליפת השום. כל העמים, זה כולו, רק שפיכות דמים, מלחמה, עבודה זרה, גילוי עריות, הכל זה נורא והיום, זה לא מדובר, אפילו תיקח מעצמה כמו מצרים, אז מה זה? מעצמה של עבדים, על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, המציאות העולמית אז הייתה כל כך ירודה, שבאמת העובדה שאפילו במשך זמן מה, תקופה קצרה, המציאות האחדותית הופיעה, זה נס גלוי. זה לא בגדר של הטבע. אי אפשר בעולם כזה מפורד ומפורק, כמו שהיה באותו זמן, זה שבכלל הופיעה המציאות האחדותית. זה בכלל... זה נקודת אור שהקדוש ברוך הוא נותן על החשבון. הוא זורק איזה קרן אור, לומר, תדעו לכם זה אפשרי, זה יכול להיות, זה יהיה. אז תקבלו עכשיו קצת לטעום, ובעוד כמה אלפי שנים, בוא ניפגש חזרה. ותעבדו על זה ותראו שבסוף זה יהיה. ודאי שיש שורש חיובי. ודאי שיש שורש חיובי. השורש החיובי זה המציאות היותר אחדותית בעולם. זה השורש החיובי. יחד עם הופעתנו כעם אחד בארץ, זה הולך ביחד. מתי נולד הרעיון של הכפר הגלובלי? עם הופעתנו כעם אחד פה. עם הקיבוץ גלויות, יש גם קיבוץ של אומות. שכל אחד, כל אחד הבינו, אבל זה כל הזמן על הגבול הדק. זאת אומרת, או מלחמה של הכל בכל, או שיתוף פעולה של הכל עם כולם. כל רגע בעולם שואלים את השאלה. האם אנחנו לקראת עוד יותר שיתוף פעולה, או שאנחנו הולכים לקראת פירוק טוטלי של מלחמה של כולם בכולם. זה כל רגע. בכל מטה בעולם, בכל מקום שצריכים לבחון את המצב, בכל רגע שואלים את השאלה. האם אנחנו עכשיו הולכים למלחמה טוטלית של כולם בכולם, וזה ילך עד הסוף הפעם, כי כל אחד מבין שכבר זהו, אי אפשר יהיה לעצור את התהליך, או שאנחנו מצליחים לעבור את זה, ונעבור לכפר הגלובלי, שעדיין מה חסר לו? חסר לו נשמה. זה יפה מאוד שלאט לאט אתה רואה איך הגוף העולמי קורם אור וגידים, ואתה רואה את האיברים, ואחד אומר אני הרגל, השני אומר אני היד, השלישי אומר אני הריאות, הרביעי אומר אני ככה, אומרים זה 100%. איפה הלב? בלי הלב זה לא יעבוד. צריך שפה יהיה לב. מי הלב? הלב! הוא רק רגע, הלב, לב. אל תדבר על הלב. בואו נטפל בינתיים בכל ולא נטפל בלב. אבל זה בדיוק העניין. כלומר, הגוף העולמי מברר את הליביות שלו. זה מה שהוא מברר עכשיו. מה הוא מברר? הוא מבין שכדי להחזיק מעמד, האיברים חייבים לב. אם אין להם לב, אז האיברים יתפרקו. לכן כל יום קמים מחדש ושואלים, האם זה היום הראשון של מלחמת העולם האחרונה, או האם זה היום שנצליח להתגבר על המשבר ההוא, ועל המשבר ההוא, ועל המשבר ההוא, ועל המלחמה מתוכננת שם, ועל המשבר ההוא, והכל יתפרק. וככל שהמציאות הישראלית הולכת ומחזקת מבפנים את המדרגה האחדותית שלה, העולם מקבל חיזוק להיות קיים כעולם אחד. אנחנו פה עכשיו מדברים על הגורל של העולם כולו. זה לא חשבון של מי ישלוט בעולם. כן. אז זה מה שמסביר כאן המהר"ל. מה שמסביר כאן המהר"ל זה עניין עקרוני מאוד. שהמציאות הטבעית, ההיסטורית גם, שאנחנו עברנו במשך כל אלפי השנים האלה, זה היה העלמה זמנית של השם אחד ושמו אחד, שמופיע בשמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ושצריך להתגלות באותה מציאות אחדותית, האחדות הסגולית הישראלית שמתחילה באחד ונגמרת באחד, סוף מעשה ומחשבה תחילה. לכן ימות המשיח הם בעיקר בירור המדרגה הזאת. כל חבלי משיח זה על זה. כל חבלי משיח זה על הסיפור הזה. זה הנושא. אין נושא אחר. אין נושא אחר בחבלי משיח מאשר הנושא הזה. האם כאן מופיע מחדש את אותו עם אחד ומלכות בית דוד הולכת ומכינה את עצמה לקראת ההופעה של מלכות אחת על עם אחד. זה הנושא. אין נושא אחר. כן, אני שומע. של מה? כן. כשהאפרוח מספיק חזק, והוא הצליח לגייס את כל הכוחות שלו, כל הכוחות, כי האפרוח לא יוכל לשבור את קליפת הביצה בלי שהוא מגייס את כל הכוחות שלו. אם חסר לו משהו מן הכוחות כולם, הוא נותן ככה, הוא מגייס את כל הכוחות שלו, וברגע אחד הוא נותן מכה פפף סדק בקליפה, ואז הוא יכול לצאת לאוויר העולם. אז זה בדיוק אנחנו כך. אנחנו מקבצים גלויות, כוחות, אנרגיות, עמדות, ערכים, אידיאלים, והאפרוח הולך וזה, ומתחיל לדפוק בקליפה של הביצה, ויום אחד, כן, זאת אומרת, אותה אחדות, זה בדיוק השלב של אתה רואה פתאום, האפרוח מגיע לעולם. זה לא דבר שאתה יכול לעבוד. אם אתה תנסה לשבור את הקליפה מבחוץ, אתה הורג את האפרוח. אתה לא יכול. תגיד, ואני אעזור לאפרוח, אני אגיד להם את האורך. רבותיי, אני אכפה עליכם אחדות. לא, זה לא עובד. כי אם אתה שובר את, את הקליפה לפני שהאפרוח שבר הוא, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא מספיק חזק. אז אתה שובר לו את הקליפה לפני הזמן, אז הוא יקבל, הוא יקבל חמצן, לא כמו שהוא יכול. אתה מבין? זה בדיוק, אתה לא יכול. זאת אומרת, זה דבר מאוד מיוחד שקורה. אתה לא יכול לעשות לו את העבודה. אתה יכול להבשיל את האפרוח מבפנים. תעבוד על האפרוח מבפנים, זה מה שאתה יכול לעשות. אבל אתה לא יכול להגיד, תשמע, אתה לא מצליח לשבור את הקליפה. טוב, אז אני אעזור לך. פאף. נתת מכה על הביצה, נתת מכה על האפרוח. כן.
המציאות
האחדותית,
אמרנו שהשם אחד ושמו אחד, שנופל בשמה ישראל, לא הבנתי את זה.
הרי מה עם ישראל אומר באופן קבוע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נו, כמה פעמים צריך להגיד את זה? עד שנשתכנע? זה לעורר את המציאות האחדותית שבנו. שמע ישראל, אתה, מה שאתה הולך להגיד עכשיו, זה מה שאתה. אתה הולך להגיד, השם אחד ושמו אחד, זה אתה. זה כל המדרגה הזאת של שמע ישראל, שנחשבת ל... שיא קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, זה לעורר את המציאות הפנימית שלך, להיות רוצה את האחד הזה, ולהתרחק מכל דבר מפזר ומפרד, ומושך אותך כלפי חוץ. זה בדיוק המלחמה שלנו הגלויה נגד האליליות, הפוגעת, לא, זה לא עניין דתי. האליליות זה לא, טוב, זה לא יפה, אתה תלך להשתחוות לפסל, הרי זה אפילו, אתם יודעים, האליליות זה הדבר היחיד שאסור, מותר לברות שבדרך כלל אסור להתלוצץ, כן, הוא במושב לצים לא ישב, על האליליות מותר להתלוצץ, אפשר להגיד שטויות, אפשר להגיד, שאפשר להגיד בדיחות, למה זה ככה? ויש בדיחות בגמרא, למה זה ככה? מה אתה מחשיב בכלל? אז איפה הסכנה? אם זה צחוק, אם זה סתם, זה מגוחך. הסכנה זה במה שזה מושך אותך החוצה. במה שזה מושך אותך מן האחדות. זה הסכנה שבאליליות. הסכנה האמיתית שבאליליות, בתפיסה הזאת, זה תרבות. זה מה שזה מושך אותך כלפי חוץ. זה לא נותן לך להתחבר לעצמך. כמו שאנחנו רואים את המאבק שלנו היום. מה עושים? איך נאבקים בדיוק בנו? בוא, בוא לך לאוסלו. טוב, הלכתי לאוסלו. הלאה, לך לשם, ולך לשם, ולך לשם, ולך לשם, ולך כבר הלכת לכל מקום בעולם. הרי לא נשאר מקום כבר בפלנטה שלא היינו שם. לא השאירו לנו, לא יודע איפה ימצאו. לדעתי, בפעם הבאה זה יהיה בטח או בכותב הצפוני או בכותב הדרומי. מה נשאר? כבר היינו בכל מקום. רק למשוך אותך לנו, אותך כלפי חוץ. תעשה לי טובה, צא החוצה. אם אתה נשאר בירושלים, אתה לא מתבלבל. אפשר לבלבל אותך רק בחוץ. בפנים אי אפשר לבלבל אותך. אתם חושבים שלא מבינים את זה? אז ימשכו אותך לכל מקום בעולם. לכל מקום בעולם. ויקבלו אותך, איך יקבלו אותך יפה? חבל על הזמן. שטיח אדום ועבודת אלילים למאדרים. רק למשוך אותך כלפי חוץ. העיקר שתהיה מפוזר ומפורד בין העמים. זה המאבק. לא רואים את זה? חנוכה שמח, רבותיי, השיעור הבא, נדמה לי שזה ביום רביעי, שבוע הבא, בעזרת השם.